שבת דף ג' עמוד א', סוגיה מתחילה בדף ב' עמוד ב' למטה. אמר לרב מתנה לאביי, התמנה הוויין, תרתי שרי הוויין. מה הפירוש? אומר לו, במשנה לשנינו, יציאות השבת שתיים שהן ארבע בפנים, ושתיים שהן ארבע בחוץ. ואם כן, יש לו פה לכאורה ארבע ועוד ארבע, סך הכל שמונה. אבל אם תתבונן, יש פה 12 מקרים. מדוע? כי במקרה של הספה, ששם מופנים שכתוב שניהם פטורים. מה זה? פשט יענית ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנטל לתוכה והוציא שניהם פטורים. וכן פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל יעני מתוכה או שנטל לתוכה והכניס שניהם פטורים. אם כן, יש שם סך הכל 8 מקרים בספה. חוץ מזה, יש עוד 4 מקרים ברשע. שזה כניסה והוצאה של העני וכניסה והוצאה של בעל הבית. שבשני האופנים האלה שבעל הבית חייב, שני האופנים הקודמים שהעני חייב. אז אם כן, סך הכל יש פה 4 ועוד 8 מקרים של פטור בספר. סך הכל יש כאן 12 מקרים. אמר לי, ולתעמיך שתסרי הוויין. אמר לי, אם אתה סופר בצורה כזאת, אם כן יש כאן 16 מקרים. מדוע? כי הרי גם בארבעה חיובים שברשע שכתוב העני חייב ובעל הבית פטור, המקרה שברשע העני עשה כניסה והוצאה, עשה עקירה והנחה באופן אחד בכניסה ועשה גם בהוצאה, דהיינו מקרה ברשע כתוב העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית, הוא לקח סל, הכניס אותו, עקר אותו ברשות הרבים, והניח אותו בתוך רשות היחיד. עשה פה עקירה והנחה, והעני חייב. או, מקרה הפוך, נטל מתוכה והוציא. העני שעומר רשות הרבים, עקר את הכיכר לחם מתוך ידו של בעל הבית, והוציא את זה לחוץ לרשות הרבים. שני אופנים האלה, בעל הבית פטור. והעני חייב. אז אם כן תתבונן, יש כאן כבר 4 מקרים. ואותו דבר להפך, בספה דרשע, פשט בעל הבית ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני. דהיינו, בעל הבית עשה הוצאה מרשות היחד רשות הרבים. וכן, או נטל מתוכה והכניס, בעל הבית עשה הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד, בעל הבית חייב ועני פתור. אז אם כן, יש כאן שוב פעם 8 מקרים. ואם כן, מדוע אתה מקשה שצריך להיות 12? לפי ספירה שלך צריך להיות פה יותר מזה, 16. אמר לו רב מתנה לאביי, לא, זה לא קשה לי. לא קשה לי. בשלמה בבדי רשע פטור ומותר, לא קטני. אלא בבדי ספה דה פטור אבל אסור, קשיה. אמר לו, ברשע זה לא קשה, התנה ודאי לא צריך למנות את זה. מדוע? כי ברשע כשכתוב בעל הבית חייב, והעני פטור, שם זה פטור ומותר לגמרי, כי הוא לא עשה שום איסור הוצאה כלל ועיקר, כי אותו בעל הבית עשה גם את העקירה וגם את ההנחה, ונמצא שאותו העני שקיבל בתוך ידו או שלקחו מתוך ידו, הוא לא עשה כלום, זה נקרא פטור ומותר, או להפך, באופן שהעני עשה את העקירה והנחה, בעל הבית לא עשה כלום, לכן בוודאי שאין מה להזכיר מהמקרים של הרשע גם את ההוצאה כביכול של האדם הפטור, כי שם זה פטור ומותר לגמרי. ואם כן יש לנו שם אך ורק 4 מקרים בלבד, משניים של כניסה והוצאה של העני, שניים של כניסה והוצאה של בעל הבית. שם זה ברור. אבל בספה שם לכאורה, בכל מקרה שם יש אחד עשה עקירה והשני עשה את ההנחה. למשל, ניתן דוגמה. במקרה של הספה כתוב כך. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה. העני לוקח סל ומכניס אותו פנימה לתוך רשות היחיד. הוא לא מניח, אלא בעל הבית לוקח את הסל מתוך ידו של העני. העני עשה עקירה, ובעל הבית עשה הנחה ברשות היחיד. שניהם פטורים, כי כל אחד עשה חצי מלאכה, אבל כל אחד בעצם עשה פה משהו מסוים. כל אחד עשה פה חצי מלאכה, אומר לה, יש להם איסור בדבר הזה, שניהם עשו חצי איסור תורה. לפיכך, אם כן, התנה היה צריך לומר את כל ארבעת המקרים האלו, 4 כפול 2 זה 8 פלוס, נוסיף לכך את ארבעת המקרים ברשע של החיוב, אם סך כל יש כאן 12. הגמרא שואלת, לפני שהיא עונה על השאלה של רמתנה, הגמרא נכנסת כאן במאמר מוסגר. איך אמרת לי שיש ברשע פטור ומותר? וכי יש מושג כזה בשבת פטור ומותר? אנחנו יודעים תמיד שכל פעם שכתוב בשבת חייב, כוונה שהאדם הזה עשה את זה במזיד, ועשה את זה בהתראה, אם כן מלא הדין שלו שהוא חייב סקילה. ואם הוא עשה את זה במזיד, אבל בלי התראה, הוא חייב קראת בידי שמיים. ואם האדם הזה עשה בשוגג, הרי הוא חייב חטאת. כל אלה מכונים בשם חייב. דיין יש בדבר הזה איסור תורה. כשכתוב פטור, הכוונה היא שהוא פטור מחטאת. למה? הוא עשה את זה בשוגג, והרי הוא פטור מחטאת, אבל כל מקום שכתוב בשבת פטור, הכוונה פטור, אבל אסור מדי רבנן. ואז הגמרא שואלת על רב מתנה. אומרת הגמרא, איך אמרת לי שברשע, כשכתוב ברשע פטור, הכוונה היא פטור ומותר, מעיקה בחולי שבת פטור ומותר? והרי אמר שמואל, כל פטורי שבת, כל פעם שאתה מוצא בשבת שכתוב פטור, הכוונה היא פטור, אבל אסור. בר מהנטלת דה פטור ומותר, חוץ משלושה דברים ששנינו בהם פטור, והכוונה היא זה גם מותר. ההלכות האלה נאמרו לגבי צדת צבי, ולגבי צדת נחש, ולגבי מפיס מורסה, כל אחד נשנה במקומו, מה העניין שלו, לא ניכנס לזה כרגע. אבל אלו ההלכות שנאמר בהם פטור, והכוונה פטור מותר, מעבר לזה הכל פטור ואסור. ואם כן, פה יוצא למשנה, ודאי שכתוב פטור ברשע, הכוונה היא שפטור ואסור לך הורה. ואם כן, לא מובנים דבריך, רמתנה. משיבה הגמרא, כי יצליח אלי שמואל פטורי דקעביד מעשה. תורי דלה כעביד מעשה, איקה טובה. אומרת הגמרא לא, רב מתנה צודק. כי מה שאמר שמואל, שכל פעם שכתוב פטור, הכוונה פטור ואסור חוץ משלושה, שמואל צריך לחדש לי את זה לגבי דברים שאדם עושה שם פעולה. והוא צריך שמואל לחדש ולומר לי, שאף על פי כן, למרות שהוא עושה פעולה, כתוב שם פטור, והכוונה פטור ומותר. לדוגמה, אדם שצד צבי, ועמד שמה ליד הדלת, לא נותן לצבי לצאת מהחדר. נכנס בא אדם שני ועומד גם הוא מאחריו. הוא בעצם לא עשה כרגע שום צדה, כי כבר הראשון מילא את כל הדלת. הוא חוסם את כניסתו של יציאתו של הצבי מהמקום. הצבי כבר ניצוד. והשני כשבא לשם הוא לא עושה בעצם כלום. לאחר מכן, אותו הראשון נכנס פנימה לתוך הבית, ונמצא שהשני בעצם הוא לבדו כרגע חוסם את הצבי מלצאת. אז כתוב המשנה שהשני הזה פטור. אומר שמואל, פה יש חידוש, למרות שבעצם השני הוא ממש גורם לכך לצבי שלו לצאת. הוא ממש צד, אבל בכן זה פטור מותר, אין לו בכך שום איסור, מפני שבשעה שהוא עמד שמה, הצבי היה כבר ניצוד. כאשר הראשון נכנס פנימה לתוך הבית, נכון שלולא השני הצבי היה יכול לצאת, אבל הוא כרגע לא עשה שום פעולה. הוא פסיבי, הוא נשאר במקומו איפה שהיה קודם לכן. ולכן, למרות שהוא צד בגופו, מכל מקום מחדש שמואל, שזה נקרא פטור ומותר. כל זה יש בזה חידוש. אבל במשנה שלנו, שמואל לא צריך להסביר שהכוונה פטור ומותר, כי זה פשוט. העני לוקח סל, מעוקר אותו מרשות הרבים, והעני הזה מניח את אותו סל בתוך רשות היחיד, בידו של בעל הבית. בעל הבית לא עשה כלום, הוא פסיבי. זה הונח בתוך ידו. ברור שבעל הבית זה פטור ומותר. זהו שמואל בכלל לא צריך לחדש. אם כן רב מתנה צודק, כשאמר שברשע, במקרים הראשונים, שם זה פטור, כוונה פטור ומותר. ואם כן, חוזרים חזרה לשאלה. אומרת הגמרא, מכל מקום, קשיית. מה קשיית? תרתי שרי הוויין. מכל מקום קשה, שהרי לכאורה מדוע המשנה אומרת שיש סך הכל 8 מקרים שיש בהם איסור? הרי יש לנו 12 מקרים שיש בהם איסור. 8 מקרים שיש בהם פטור אבל אסור, ועוד 4 מקרים שזה חיוב, סך הכל 12 מקרים. משיבה הגמרא, פטורי דעתי בהו לידי חיוב חטאת כחשיב, דלעתי בהו לידי חיוב חטאת לא כחשיב. אומרת הגמרא, כשהתנא סופר לי בספר 2 שהן 4, הוא מזכיר וכוונתו לאלו שהם עשו מלאכה שיכולים להגיע בידי חיוב חטאת. הרי אין חיוב חטאת אלא כאשר האדם עשה עקירה והנחה. אם אדם עשה עקירה אפילו שלא עשה את ההנחה, התנא מזכיר אותו יציאות השבת. למה? כי אילו הוא היה עושה גם את ההנחה, היה מגיע משהו לאיסור דאורייתא. לעומתו, זה שעשה רק את ההנחה, נכון שהוא עבר בזה איסור מדי רבנן, אבל מכל מקום הוא לעולם לא יכול היה להגיע לידי איסור דאורייתא. הנה, נסביר את זה במקרה. פשט העני את ידו לפנים. יש לו סל בידו, והוא מכניס אותו פנימה. הוא בא בעל הבית, לוקח את זה מתוך ידו של העני. בעל הבית עשה הנחה בתוך רשות היחיד. אותו העני כשעשה עקירה, זה לא סתם איסור דרבנן, זה איסור דרבנן חמור. כי הרי הוא היה יכול גם להניח את זה בתוך רשות היחיד. ואז ממש היה עובר איסור דאורייתא. ולכן התנא מזכיר אותו, יציאות השבת, 2 שאין 4. לעומת זה אותו בעל הבית שלקח את זה מתוך ידו של העני, הוא לא עשה, הוא עשה אומנם הנחה, אבל הוא לא היה יכול לעשות איסור דאורייתא בכל מצב. מדוע? מפני שהעקירה מרשות הרבים כבר נעשית. ולכן התנא כשמזכיר יציאות שבת 2 שאין 4, הוא לא מזכיר אלא רק אלו שביצעו עקירות, אבל אלה שביצעו הנחה הוא לא מזכיר אותם. ולכן במקרה של הספר יש לנו בסך הכל 4 שביצעו עקירה, ובמקרים של הרשע יש לנו 4 מקרים שאחד ביצע עקירה והנחה. סך הכל יציאות השבת 2 שהן 4. שאלת הגמרא, שניהם פטורים והיית עביד המלאכה עם בניהו? בוא נסה להבין את המשנה. העני עקר חפץ מרשות הרבים והניח אותו, לא הניח אותו, הכניס אותו לתוך רשות היחיד, ובעל הבית לוקח את זה מידו של העני ומניח את אותו סל ברשות היחיד. למה המשנה אומר שניהם פטורים? נכון שכל אחד לא עשה גם עקירה וגם הנחה, אבל הרי כיוון ששניהם יחד עשו פה מלאכה שלמה, עקירה והנחה, אם כן היו צריכים להיות חייבים. משיבה הגמרא ואומרת, תניא רבי אומר, מעם הארץ בעשותה, העושה את כולה ולא העושה את מחצתה, יחיד ועשה אותה חייב, שניים ועשו אותה פטורין. אומרת הגמרא, כתוב הפסוק, ואם נפש אחת תחטא בשגגה, מעם הארץ בעשותה אחד מכל מצוות שם אשר לא תעשנה. בעשותה, בעשות אותה, בעשות את אותה מלאכה. אומרת הגמרא, העושה את כולה, בעשותה שעשה את כולה, אז באמת הוא חייב. אבל אם הוא עשה רק מקצתה וחברו עשה את מקצתה, אז מלא הוא פטור. ולכן ביחיד העושה ועשה אותה חייב, אבל שניים ועשו אותה פטורין. בעשותה דווקא אם הוא עשה את כולה, ואם הוא עדיין רק עשה חצי מלאכה, לא ישלים אותה, ונשארה ככה רק חצי מלאכה בלבד, ודאי שהוא פטור. הוא הדין אם יחיד ועשה אותה חייב, שניים ועשו אותה, כיוון שכל אחד לא עשה אותה בשלמותה, גם כן הם פטורים. ולכן משנתנו שניהם פטורים, כי זה עשה רק עקירה, חצי מלאכת הוצאה, וזה עשה רק הנחה, חצי מלאכת הוצאה, ולכן שניהם פטורים. באמת הגמרא, איתמר נמי אמר בחייה בר גמדה, נזרקה מפי חבורה ואמרו, כלומר לא מישהו מסוים אלא כלליות בית המדרש, אמרו כולם את אותה תשובה, בעשותה, מה לומדים מהפסוק הזה? יחיד שעשה חייב, ואילו שניים שעשהו פטורין. בעי מיניה רב מורדי, רב מרבי, התעינו חברו אוכלין ומשכין והוציאן לחוץ, מהו? עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי ומחייב, או דילמה לא? אומר כך, מה הדין אם אדם היה עומד בתוך רשות היחיד, העני עומד בתוך שתי יחיד, ובעל הבית שם לו עליו אוכלין ומשכין, שם לו על גופו, עמיס עליו תיק, מלא באוכלין ומשכין. לא דווקא אוכלין ומשכין. אבל בדרך כלל בשבת, מה אדם יש בידו? בדרך כלל זה אוכלין ומשכין. ואותו אדם שרגליו נמצאות בקרקע, בתוך רשות היחיד, עמיסו עליו אוכלין ומשכין, ואותו האדם יוצא החוצה. יש פה לכאורה לשאול, האם אותו החבר הזה שיוצא החוצה עם האוכלין ומשכין על גבו, האם זה נחשב שבעצם הוא ביצע עקירה והנחה, או שאולי לא? הרי אותו אדם שעמד ברשתי יחיד והניחו עליו חפצים, הוא לא לקח את החפצים מהשולחן, הוא לא לקח את האוכל מעל השולחן ושם על הגב שלו, לא. הוא בעצם היה עומד בתוך רשתי יחיד. מישהו אחר, חברו, לקח את האוכל ואת המשקה מעל השולחן, מתוך שתי יחיד, ושם את זה כבר עליו. אם כן, לכאורה, אותו האדם, אותו בעל הבית שלקח את האוכל ועקר אותו מתוך שתי יחיד והניח את זה על גבו, הוא ביצע את העקירה. ולכן, לכאורה, אם הוא יוצא החוצה, אין בכך כלום. הוא בעצם עשה רק הנחה ברשות הרבים. את העקירה עשה בעל הבית. האם נאמר כך או לא? עקירת גופו. האם נחשב כעקירת חפץ מקומו? האם נאמר היות שגופו היה מונח ברשות היחיד? והעמיסו את זה עליו, מלך כשהוא קם, אותו החבר הזה, ועליו יש את הצדנית עם האוכל, נחשב שהוא זה שעקר את האוכל מתוך רשות היחיד, והניח ברשות הרבים מלאי חייו, או אולי נאמר לו, או דיל מלא, או שנאמר שלא, כיוון שמישהו אחר לקח את הצדנית, מהשולחן והניח אותה על הגב שלך, אז נחשב שהוא זה שעשה את העקירה, ואתה עשה רק את ההנחה בתוך רשות הרבים. אמר לו חייב, ואינו דומה לידו. אמר לו, לא, זה לא נכון. בוודאי, באופן כזה שהאדם הזה היו רגליו מונחות בקרקע בתוך רשות היחיד, ושמו עליו צדנית של אוכל, זה נחשב שהאוכל עדיין נמצא בתוך שתי יחיד. ובשעה שהוא עוקר את רגליו עם הצדנית על גבו ויוצא איתה החוצה, נמצא שאותו החבר עם הצדנית הוא זה שעקר את החפצים של האוכל מרשות היחיד והניח אותה ברשות הרבים, ולא דומה לידו. מה היא טעמה? גופו נייח, ידו לנייח. יש הבדל, אל תגיד לכאורה זה דומה למשנתנו. מה יש משנתנו? אם האדם הכניס את ידו, אני הכניס ידו לתוך רשות היחיד, הוא בא בעל הבית, לקח כיכר לחם מהשולחן והניח אותה בתוך ידו של העני, כשהיא פשוטה לתוך יותר מדויק, לתוך החצר. מה אני אומר? שבעל הבית ביצע עקירה. אני לא אומר שידו הזאת של העני שנמצא בחוץ, אבל ידו, הוא הכניס אותה פנימה לתוך החצר. לכאורה, בשעה שבעל הבית הניח בתוכה, זה נחשב שבעל הבית עקר מרשות היחיד והניח ברשות היחיד. כי היד היא נמצאת בתוך כרגע, בתוך רשות היחיד. וממילא העני שאחר מכן משך את ידו מרשות היחיד החוצה, הוא כביכול עשה עקירה מרשות היחיד והניח אותה ברשות הרבים. אנחנו לא אומרים כך. אנחנו לא אומרים כך. אז לכאורה גם פה אצלנו לגבי אותו דבר. לא. ולדה מלידו. זה שונה. היד של העני היא לא מונחת על משהו. ולכן כשהוא הכניס אותה לתוך רשות היחיד, היא לא נחשבת כאילו היא רשות היחיד. אלא בעל הבית שלקח את הכיכר מהשולחן והניח בידו, הוא זה שעקר מרשות היחיד. כי היד לא נקראת רשות היחיד. לעומת זה, האדם הזה, החבר שנכנס לתוך הבית והוא עומד שמה, הוא רגליו מונחות ברשות היחיד. כיוון שגופו נייח, לכן כאשר הוא עוקר את רגליו ויוצא החוצה, זה נחשב שהוא באמת עשה פה בעצמו גם את העקירה וגם את ההנחה. גופו נייח, הגוף שלו נח ברשות היחיד. נכנס שהוא עשה עקירה, ואילו ידו במשנה, ידו של העני שהייתה פשוטה פנימה לתוך החצר, הרי לא נייח, היא הייתה מונחת באוויר, ולכן נחשבת כאילו שהיא מונחת ברשות היחיד. אמר לרב חיה לרב, אמר לרבי חיה לרב, בר פחתה, להאמין עליך כי חי ריבי בהם מסכתה לה תשאלה במסכתה אחריתי, דיל מלא ודעתה, דיליו דריבי גברה רבה הוא כספתה, דמשנה לך שינויה דליו שינויה הוא. השתמיה עד שפיר משנה לך. אמר לו רב חייה לאחיין של הוריו, אמר לו בר פחתה בן גדולים, לא אמרתי לך שכאשר ריבי לומד מסכת אחרת, אל תשאל אותו בנושא אחר. אולי השלום יענה לך תשובה שהיא לא מן העניין, לא נכונה. השאלה הזאת גמרא מביאה אותה כרגע מסכת שבת, אבל הרב כנראה שאל את רבי יהודה הנשיא, כאשר רבי יהודה הנשיא היה עוסק במסכת אחרת, מסכת פסחים, מסכת יומה, לא יודע על מסכת היה עוסק באותה שעה. אז אמר לו, אל תשאל אותו, אבל אם לא שרבי היה אדם גדול, היה יכול להיות עוד חשנו בתשובה שלו, אבל באמת הוא ענה לך תשובה אמיתית, שיש הבדל בין זה לבין ידו. מיני לי שהוא ענה תשובה אמיתית? דתניה, היה טעון אוכלין ומשכין בעוד יום. הבריתה לא מדברת על מקרה שהוא נכנס לתוך הבית וחברו התעינו, אבל הביאה גם כן דוגמה אחרת, שהאדם עשה מעשה שלא ביצע עקירה בשבת. מהו המקרה? האדם הוא בעצמו, הוא התעין על עצמו את הצדנית של האוכל, אבל מה? הוא עשה את זה בעוד יום, ככה לא הייתה פה בעצם עקירה בשבת. אבל הוא לא יצא מהבית עד שכבר נכנסה שבת. היה טעון אוכלים משקין בעוד יום, והוציאן לחוץ רק מי שחשיכה. נמצא שלא עשה פה עקירה בשבת. אומרת הבריתה, חייב. למה? לפי שאינו דומה לידו, כמו שאמר רבי יהודה הנשיא. אמר הבאיה, פשיטה לי, ידו של אדם אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. ברור לי מתוך המשנה שאדם שנמצא ברשות הרבים וידו פשוטה פנימה לתוך רשות היחיד, אין היד נחשבת כאילו היא נמצאת במקום גופו של האדם. אם הוא רשות הרבים, שיהיה כמו רשות הרבים. אם הוא גופו ברשות היחיד, שידו למרות שהיא נמצאת ברשות הרבים, תחשב כרשות היחיד. לא כך, מה ראיה? לא כרשות, לא כרשות הרבים לדמיה מידו דעני. הנה ראינו במשנה, עני נמצא בתוך רשות הרבים, והוא פושט את ידו לתוך רשות היחיד. בעל הבית עושה עקירה, לוקח חפץ, ומניח אותו בתוך ידו של העני, כשהיא פשוטה לבפנים. העני מושך ומוציא את החפץ הזה החוצה. כתוב במשנה ששניהם פטורים, כי בעל הבית עשה עקירה, והעני עשה הנחה ברשות היחיד. לכאורה, לא. היות שהעני עומד ברשות היחיד, ברשות הרבים, מלא גם ידו שהיא פשוטה לתוך רשות היחיד, תחשב כמו רשות הרבים. ואם כן, אותו העשיר שהניח את החפץ בתוך ידו של העני, יהיה חייב, שהוא עשה עקירה מהשולחן בבית, והניח בתוך ידו של העני, כאילו הניח את זה אותו רשות הרבים. אלא רואים מכאן שהיד לא נחשבת כמו מקום גופו של האדם. והוא הדין להפך. כרשות היחיד לדמיה, מידו דבר לבית. אם האדם נמצא רשות היחיד, והוא פושט את ידו לחוץ, גם כזה לא עכשיו כאילו ידו נמצא רשות היחיד. מה ראה? מידו דבר לבית. אם בעל הבית פשט ידו לחוץ, ועני שם שם את הסל, לא כתוב שהעני חייב, עד רבה, עני פטור. ולכאורה למה? הרי בעל הבית ידו נחשבת כמו שהיא רשות היחיד, אלא מכאן ודאי שנחשב לא כשתי רבים ולא כשתי יחיד. בעיה ביה, ידו של אדם מהו שתעשה כחרמלית? האם נאמר שזה על כל פנים לא יחשב לא כמו שתי רבים ולא כמו שתי יחיד, אלא כמו כרמלית? כרמלית זה בעצם מקום שהוא באמצע, החיים אסרו לטלטל גם ממנו רשותי רבים וגם ממנו רשותי יחיד. ואם כן, מה נאמר? מי כנסוהו רבנה להדורי לגבי עולה? השאלה שלנו היא כזאת בעצם. מה הדין אדם שלקח חפץ והכניס אותו עם ידו לתוך רשות אחרת? העני לקח סל בידו והכניס את הסל הזה לתוך רשות היחיד. האם נאמר ידו ודאי לא נחשבת לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד? נאמר שזה נחשב כמו משהו שלישי באמצע, כמו כרמלית ומלא, יהיה אסור לאדם לקחת את זה חזרה, כמו שאסור להוציא מכרמלית רשות הרבים, כרמלית רשות היחיד. גם אדם הזה אסור לו עכשיו את היד הזאת עם החפץ, אסור לו להחזיר אותה חזרה למקום שבו הוא לקח. מכנסו רבנן להדור לגבי להחזיר אותה אליו או לא? תשמע, הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ. תנא חדא אסור לחזירה, ותנא אידך מותר לחזירה. מה אליו והכה מפלגי? דמור סבר כחרמילי דמיה, ומור סבר לאו כחרמילי דמיה. אומרת הגמרא לכאורה בעצם בשאלתך נחלקו מזה באמת התנאים, שהרי יש בריתה אחת שאומרת הייתה ידו מלאה פירות, הוא עומד בתוך הבית והוציא את היד שלו לחוץ. אז בריתה אחת באמת אומרת אסור להחזיר את החזרה את היד עם החפצים, ובריתה אחת אומרת שמותר. מה טעם מחלוקתם? כנראה מי שאומר אסור להחזיר את היד חזרה, כי אומר שהיות שיד יצאה החוצה היא לא נחשבת כמו רשות היחיד, כי ידו לא כמו רשות היחיד, ידו לא נגררת אחר גופו. מצד שני ודאי לא נחשבת גם כמו רשות הרבים, הוא אומר נחשבת כמו כרמלית, ואסור להחזיר חזרה את הפירות שער איתם ככה עד מוצאי שבת. ואחד אומר שמותר להחזיר, למה? כי הוא סובר שלא העניש אותו החיים להחשיב את ידו כי כרמלית. כן, לכאורה שאלתך מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא לא, דחו לעלמה ככרמלי דמיה, ולחשיא כאן למטה מעשרה, כאן למעלה מעשרה. תשובה ראשונה אומרת הגמרא, כאן מדובר, יכול להיות שאין ביניהם בכלל מחלוקת, אלא מדובר כאן בשני אופנים שונים. מקרה אחד מדובר שהאדם הזה הוציא את ידו בגובה מעל 10 טפחים. ויש לנו כלל, מעל גובה 10 טפחים זה נקרא מקום פטור, ומותר להוציא ממקום פטור לרשות היחיד, ואחר מותר להוציא ממקום פטור לרשות הרבים. המלאכה מדובר שהאדם הזה הוציא את ידו מלאה מעל גובה 10 טפחים, ולכן מותר להחזיר אותה. אבל אם הוא הוציא את זה למטה מ10 טפחים, בזה הבריתה השנייה מדברת במקרה הזה, ואומרת שאכן אסור להחזיר את ידו פנימה. למה? כי לכל הדעות ידו נחשבת כמו כרמלית, ואין בזה מחלוקת בין הבריתות. אומרת הגמרא, והיא בעיתה, מיידי ויידי למטה מעשרה, ולאו כחרמלי דמיה, ולאו קשה קנים בעוד יום, קם משחשיכה. בעוד יום לא כנסו רבנן, משחשיכה, כנסו רבנן. אומרת הגמרא, אפשר לומר, תירוץ אחר, שבאמת שניהם מדברים כאשר אדם הזה הוציא את ידו למטה מעשרה טפחים. אבל מה? יש הבדל. כאן מדובר שאדם הזה הוציא את זה מבעוד יום. היות שיוציא את זה מבעוד יום, אז לכן היות שהוא לא עשה איסור, לא יעניש אותו החיים להכניס את היד פנימה חזרה. כי באמת ידו לא נחשבת כרמלית, ידו לא נחשבת רשות בפני עצמה. רק כנס, כנס, אז ככה. אם הוא הוציא את ידו מבעוד יום, לא עשה איסור בהוצאה, מותר להחזיר. אבל אם האדם הזה הוציא את ידו לאחר כניסת השבת, אבל איש ידו לא יחשב כרמלית, מכל מקום, החיים כנסו אותו, יענישו אותו, שישאר עם ידו בחוץ, ולא יחזיר אותה עד למוצאי שבת. אומרת הגמרא, אדרבה, איפקא מסתברא, מבעוד יום, דאישא דילה לאתי דחיוב חטאת לכנסוהו רבנן, ושחשיכה דאישא דילה לאתי בהודי חיוב חטאת לא לכנסוהו רבנן. אומרת הגמרא, לכאורה היה מסתבר לומר להפך. מה? אם אדם הזה יוציא את ידו בעוד יום, נכון שהוא לא עשה מעשה איסור בשעה שיוצאים בעוד יום, ומכל מקום אתה צריך להחזיר את זה. מה, אתה מתכוון להכניס את זה בתוך שבת? מה פתאום? לכאורה בזה חכמים צריכים להעניש אותו. ואילו כאשר האדם הזה יוציא בשבת, כדאי לא להעניש אותו. מדוע? כי הרי אם וחלילה וחס, אותו אדם יתעייף ויפיל את זה מידיו, נמצא שעשה פה מלאכה גמורה. עשה עקירה בשבת והנחה בשבת. כן, בזה לא כדאי להעניש אותו, כדאי להגיד לו תחזיר חזרה לתוך הבית. לעומת זה אדם שהוציא את זה בעוד יום, יש סיבה להעניש אותו. כי אחרי הכל היית גם צריך להחזיר את היד שלך חזרה בעוד יום. אז יש קצת מקום להעניש אותו. ומצד שני, אין לנו מה לפחד. אם הוא יתעייף, בסופו של דבר יזרוק את הדברים שם ברשות הרבים, הוא לא בכלל לא יגיע ידי חיוב חטאת. מפני שהאדם הזה בשעה שהוא עקר את החפץ, זה היה עדיין בעוד יום. אם כן, הוא לעולם לא יגיע ידי חיוב חטאת. ואם כן, לכאורה, הכל צריך להיות תלוי בדבר הזה. האם הוא יגיע ידי חיוב או לא יגיע ידי חיוב. אומרת הגמרא, ומדלקה משאינן הכי תפשוט דרביבי ברביי. דבעי רבי ברביי, הדמי אכפת בתנור, התירו לא רדותה. קודם שעבוד ידי חיוב חטאת או לא התירו. תפשוט דלא התירו. אומרת הגמרא, מכאן שלא תרצו חכמים בדור הקודם שלנו את התשובה הזאת, לכאורה נראה מכאן שאנחנו לא מתייחסים לנקודה, אם לא נתיר הוא יכול להגיע על ידי חיוב חטאת, לא אכפת לנו. אנחנו שרוצים לתת עונש מענישים, ולא מתייחסים אולי זה יגרום לכך שהוא יגיע על ידי איסור תורה. מה אני לומדים מהדבר הזה? נלמד מכאן רביבי ברביי שאל שאלה, אדם שהדביק פת בתנור ביום שבת, בשבת הדביק את הפת בתנור ולפני שנפטה, הוא עכשיו רוצה להוציא את זה חזרה. האם מותר לו או לא? כי בעבר היו לוקחים את הבצק, מדביקים אותו בתוך התנור, וזה היה מה שנקרא פית עיראקיות, זה היה מאוד מסובך להוציא את הפת משם, בלי שהפת ייפול לתוך הגחלים. והיות שכך, יש איסור מדרבנן להוציא את הפת מהתנור בשבת, זה נקרא איסור רדיעה. אפילו אדם הפה את הפת לפני השבת, להוציא את הפת בשבת מהתנור זה נקרא איסור רדיעה. כאן הבעיה היא שהאדם הזה שהוא הכניס את הפת, והוא רוצה בעצם להוציא אותה, אם הוא לא יוציא אותה, יעבור איסור חטאת. ואם נגיד לו שיוציא אותה, הוא יעבור איסור דרבנן, שאיסור רדיעה. מה עדיף? האם יתירו לו לרדות קודם שעבוד יחיו חטאת או לא יתירו לו? ומתגמרה מכאן לכאורה נפשות שלא יתירו לו. למה? עובדה, ראינו כאן, אמרנו שאם האדם הזה שהוציא את ידו בשבת, אמרנו לו שאסור להחזיר את ידו חזרה פנימה, למרות שיש חשש שהוא יתעייף, ובסופו של דבר הוא יפיל את כל האוכלים המשכין שיש לו ביד ברשות הרבים, ויגיע על ידי חיוך חטאת אפיכן, לא אכפת לנו, זה לא מעניין אותנו בכלל. עקר עכשיו רוצים לתת לו עונש על המעשה האיסור שהוא עשה. אם כן, אפשר מכאן לפשוט. אומרת הגמרא, הלאה קשה ותפשוט, הנה חינמי, באמת אולי אפשר לפשוט מכאן ספקות של אביי. והיא בעיתימה, ואם תרצה תאמר לעולם לא תפשוט ולא קשיא. כאן בשוגג, כאן במזיד. בשוגג, לא כנסו רבנן. ואילו במזיד, כנסו רבנן. ייתכן שבעצם אפשר להגיד ששתי הבריתות למעלה, הם בכלל לא מדברים באופן שכזה, אלא מדברים באופן כזה שלנו הבדל. אם האדם הזה הוציא את ידו לרשות הרבים בשוגג, אז באמת מותר להחזיר את ידו. ואילו האדם הזה, אם הוא הוציא את זה במזיד, אז באמת אסור לו להחזיר את ידו חזרה. אם כן, שתי הבריתות, התשובה שלהם של הסתירה היא לגמרי ראשונה. והיא בעיתם, אפשר לראות תירוץ אחר. מה הסתירה בין הבריתות? אידי ואידי בשוגג. ואחר בכנסו שוגג, אתו מזיד, קמי פלגי. לכל הדעות, אם זה מזיד, בוודאי יש לכנוס אותו. אבל השאלה שלנו, יש מחלוקת כאן בין הבריתות, כאשר האדם הזה עשה, הוציא בשוגג. השאלה היא, אם אפשר לכנוס אותו גם במקרה שוגג, למה? בגלל שלא יבוא אדם אחר ויעשה במזיד ויגיד שוגג הייתי או לא? האם נכנוס את השוגג אתו המזיד או לא? מור סבר כנסו שוגג אתו מזיד, ומור סבר לא כנסו שוגג אתו מזיד. והיא בעיתם עוד תירוץ נוסף לעולם, לא כנסו ולא קשיא, כאן לא תחסר, כאן לחצר אחרת. כאן מדובר כאן שאדם הזה רוצה להחזיר אותה חצר, ואז באמת אין בזה שאלה, וכאן כי בלב אחיו אין לו מזה שום מנה, ואילו כאן מדובר שאדם הזה רוצה להחזיר את זה, להוציא את זה, כלומר לחצר אחרת, ואז לכן יש בדבר הזה איסור דרבנן. למה? כי אמנם באמת איסור תורה אין, כי הוא סך הכל הוציא מרשות היחיד ברשות היחיד, אבל מכל מקום, כיוון שלא בזה הנאה כלשהי, החכמים אסרו את זה. כי דבעה מנה רב אמר נחמן, הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, מהו לחזירה לאותה חצר? אמר לו מותר. לחצר אחרת מהו? אמר לה אסור. ומה ישנה? לכל תיחור עלי קורה דמלחה. התאם לא התעבידה מחשבתו, החי התעבידה מחשבתו. ותגמרה שכמו שראינו שרבה שעה את רב נחמן, אם אדם הייתה ידו מלאה פירות ויוציא אותה לחוץ לרשות הרבים, האם יכול להחזיר אותה או לא, לאותה חצר רוצה להחזיר אותה חזרה? אמר לו, כן, הוא יכול. אמר לו, רגע, ואם הוא רוצה, יש לו להחזיר את זה לחצר השנייה, הוא הוציא את ידו לרשות הרבים, ובמקום שימשוך את ידו חזרה, הוא יכניס את זה לתוך החלון של החבר שלו, לחצר השנייה. האם זה מותר או שזה אסור? אמר לו אסור. אמר לו מה ישנה, מה ההבדל? אמר לו אם תחול עלי קורא לך, אם תמדוד לי קור של מלח, אני אגיד לך את התשובה, את הטעם של הדבר. יש חילוק פשוט, מה? חילוק ברור, מובן מאליו. מה החילוק? אמר לו פה באותה חצר הוא לא נהנה מזה שום דבר. ואילו כאן התעבידה מחשבתו, הוא יצא לו מזה לטובת הנאה ממחשבתו, מה שהוא צריך שתרבים. ולכן הדבר הזה אסור. בואו נענה לעולם, אמן ואמן.